טוב, אז אנחנו רואים שבתורה יש יחס, בתורה שבעל פה, יש יחס מיוחד מאוד לאדם, מאוד מאוד. עד כדי כך שראינו שהמדרש בפעם שעברה, שאומר שמלאכי השרת, כשראו את האדם הראשון פעם הראשונה, הם חשבו שזה קדוש ברוך הוא. איך יכול להיות דבר כזה? לא ייתכן, הם לא... מלאכי השרת זה משהו רציני? תודה רבה. כן. תודה רבה. זה משהו רציני. לא, זה לא דפים מתאימים, זה דפים אחרים. אתה רוצה את זה? כן, בבקשה. אולי אני אתן לכם כמה, אם מישהו ירצה או יצטרך את זה. כן. אז איך אנחנו לא מבינים איך יכול להיות שהמלאכי השרת חשבו שאדם, אדם הראשון, זה היה קדוש ברוך הוא. לא ברור מה הכוונה של, מה המשמעות של הדבר הזה. אבל דבר אחד ברור לגמרי, שאם הם טעו, היה מאוד מאוד קשה לא לטעות. אם הם טעו, אז היה קשה לא לטעות. וזה לא היה טעות כזה. בטעות חשבתי שזה שמוליק, מתבר שזה יציק. כן, זה לא ככה. זה משהו עצום, גדול, ואנחנו דיברנו פעם שעברה, ראינו שאדם הראשון לא היה בן אדם. אדם הראשון לא היה פיזי. זה לא היה מישהו שיכולת לגעת בו או, או ללחוץ לו יד. זה היה מהות רוחנית, לא פיזית, שאנחנו לא יודעים עליו שום דבר. אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו את האדם הראשון, אין לנו מושג מזה ומה זה. זה משהו עצום, אדיר, שכולל כל העולמות, וכמו שחזל, משמיים עד הארץ, מקצה עולם עד קצה עולם. זה משהו שאין הפה יכול לומר והאוזן לשמוע. ובאמת, אנחנו רואים הרבה מקומות כאלה בחז"ל, שהם אומרים שלאדם הייתה משמעות, היה מהות אדירה. כן? כמו שתסתכלו אצלכם, במקור הראשון שיש, לא במספר ראשון, אבל לפני מספר ראשון, מדרש תהילים כתוב ככה: תוצא הארץ נפש חיה, זה רוחו של אדם הראשון. אמר רבי שמעון בן לקיש, אחור למעשה יום אחרון, וקדם למעשה בראשית. זה דעתי דריש לש לקיש. דריש לקיש. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של אדם הראשון. אז כשנאמר, לפי ריש לקיש, כשנאמר, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, שם מדובר על אדם, על אדם הראשון. זה מדרש מדהים, בדיוק באותה מידה כמו שמדרש הקודם שראינו אותו בפעם שעברה, על טעות המלאכים. זה מדהים. שאלה, מה היה באדם הראשון כזה, שמלאכי השרת חשבו אותו לאלוקים? מהי אותה תכונה שבגללה מלאכים טועים? אז אנחנו היום ננסה פשוט לקרוא הרבה מקורות, וננסה להבין פה איזשהו עיקרון שאולי זה יסביר לנו קצת את טעות של המלאכים הללו. תסתכלו אצלכם מקור אחת, שזה המקור שמספר על טעות המלאכים שדיברנו עליו הפעם שעברה. אחר כך, פה אנחנו עכשיו לומדים על דבריו, מקור אחד א', דבריו של מהר"ל. עכשיו מסביר המהר"ל כך, ואמר, כי אדם נברא לעמל שלא יהיה בעל הנחה כלל. מה זה בעל הנחה? שהוא לא יהיה סטטי. זו הכוונה. בעל הנחה, שהוא לא יהיה סטטי. רק יוצא שלימותו אל הפועל תמיד, בלי הנחה. כל הזמן, זה מהות האדם, כל הזמן הוא משתלם. כל הזמן הוא מוציא את השלימות שיש בו לפועל. ואחד הדברים שאנחנו למדנו הרבה פעמים פה בכיתה על מהר"ל, וזה אחד הדברים שמאפיינים אותו מאוד, זה שמהר"ל שוקל כל מילה שהוא כותב, כל מילה מדויקת. אצלו זה לא בערך. והוא אומר פה שאדם מוציא שלימותו אל הפועל. זאת אומרת, במילים אחרות, מה אנחנו מבינים מזה? שלאדם יש שלימות. אמנם שלימות שלו לא בפועל, אבל אדם יש לו שלימות. שכך ראוי מצד טבע הבריאה, שכל הנבראים נבראו שיהיו בשלימות, ולא יהיו חסרים וחסרים, והאדם הזה אי אפשר שיבוא אל השלימותו עד שיהיה בעל הנחה לגמרי. שנייה, ואדם הזה אי אפשר שיבוא אל ההשלמה עד שיהיה בעל הלכה לגמרי, בעל הנחה לגמרי. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיע להשלמה, לשלימות, עד כך שהוא יהיה סטטי. כל הברואים, כל היצורים בעולם שלנו הם סטטיים. בין שזה בעלי חיים, בין שזה חפצים, בין שזה מלאכי השרת. כל העולם כולו הוא סטטי. זה לא אומר שהוא לא משתנה. הוא משתנה, אבל הוא לא מתקדם. הוא לא משתכלל. הוא לא מוציא את פוטנציאל שלו לפועל, אלא הוא כולו. יש לו... יש לו מציאות שהוא הולך ויכול לשנות את גוונים של הפרח. הוא היה קטן, עכשיו יותר גדול, יותר גדול, נהיה בסוף נותן פרי. אבל זה לא אומר שפרח יכול להיות טוב יותר ממה שהוא. אין לו יכולת לעשות מעשה מוסרי. הוא לא דבר שהוא יכול להטיב. זה לא. ואדם יכול להיות טוב יותר ממה שהוא כעת. אתם יודעים? לא משוכלל יותר, אלא טוב יותר ממה שהוא כעת. זה הכוונה שהוא מוציא שלימות לפועל. סליחה?
זה
להשיח אל הפועל, זה המוסד הזה? כן. כן, נכון. זה המוסד הזה. וזהו מה שלא נאמר באדם כי טוב. במקום אחר כתוב, כל פעם כתוב כי טוב. אבל לאדם לא כתוב כי טוב יותר מכל הנמצאים, כן? כי כל הנמצאים הם נבראים ויש להם שלימותם. אבל האדם לא נברא בשלימות. ולא נמצא אדם בהשלמה. וזהו שלימותו. אז מה היא דרגה מיוחדת לאדם? על מה מאפיין את האדם? מה הדבר שעושה את האדם שונה מכל העולם כולו? בזה שאדם, כן, בזה שהשאר העולם הם סטטיים, כמו שהם, אבל אדם לא. הוא לא סטטי. הוא מוציא את השלמות שלו לפועל. וזהו שלימותו בעצמו, שהוא מתנועע אל הפועל ומוציא שלימותו תמיד אל הפועל. ודבר זה הוא שלימותו, שאם הוא אינו יוציא שלימותו אל הפועל כלל, הרי אין לו השלמה כלל, ולכך צריך שיהיה יוצא שלימותו תמיד אל הפועל. טוב, ננסה להסביר את הנקודה הזאת.
בעצם הוא אומר בעצם שהאדם הוא
יצור מושלם באופן אובסולוטי בגלל העובדה שהוא לא מושלם. נכון. יפה מאוד, נכון. זה הגדרה מדויקת. אדם מושלם באופן אבסולוטי כיוון שהוא לא מושלם. אני נשמע מצחיק, נכון? אמירה מוזרה כזאת. אז בואו ננסה להסביר את האמירה הזאת.
להסביר את
מה שאמרת
עם הציור, עם המשולש, פרדוקס.
כן, נכון. נכון. אנחנו דיברנו פעם שעבר על כך שהשלימות באופן מהותי היא חייבת להיות חסרה. שלימות היא חייבת להיות חסרה. איך יכול להיות דבר כזה? זה הרי תרתי דסתרי. אלא אנחנו אמרנו שאם שלימות לא חסרה, אז סימן שמשהו חסר לה. מה חסר לה?
החיסרון.
נכון. או נגיד זה בצורה קצת יותר יפה. חסר לה השתלמות. השתלמות. חסר לה יכולת להיות טובה יותר ממה שהיא. שלימות לא יכולה להיות שלימה בלי חיסרון. אבל אם יש לה חיסרון, אז איזה מין שלימות זאת? זהו הפרדוקס. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מושג שלימות, אנחנו לא יודעים מה זה. שלימות זה דבר בלתי ידוע. והשלימות הבלתי ידועה הזאת מתגלית בעולם שלנו בשני מושגים. מושג אחד, שלימות. שלימות. שהשלימות הזאת היא, אם אנחנו מתארים אותה כמשהו סטטי, שלא יכול להתווסף בו שום דבר, וזה רק פן אחד של שלימות כמובן. והפן השני זה חיסרון, נכון? או יותר טוב, נקרא לזה השתלמות. שלימות וחיסרון זה שתי פרצופים, שתי בחינות, שני גוונים של דבר שאותו אנחנו לא יודעים. שנייה, לפני השאלה אני אתן לכם עוד דוגמה. אדם, אדם, מי זה אדם? אדם זה זכר או נקבה? לא ולא. הם לא שניהם, אתם יודעים? כי הוא לא משהו שהוא גם וגם. הוא לא זכר ולא נקבה. הוא משהו אחר, שאנחנו לא מכירים אותו, לא ראינו אותו, לא קולטים אותו, לא מבינים את הדבר הזה. לכן, אדם הזה, שאנחנו לא יודעים מי הוא מתגלה בעולם שלנו בשתי פרצופים, בפרצוף זכרי ובפרצוף נקבי, בתור איש ואישה, אדם וחווה. אבל לפני שהוא התפצל, לפני שהיה סוד הנסירה, אז הוא היה משהו שאנחנו לא קולטים מה זה, אבל הוא כלל בתוכו גם את זכר, גם את הנקבה, והיה משהו אחר, יותר עליון. כמו שתורה שבכתב ותורה שבעל פה, הם שתי פרצופים של דבר שלישי, שהוא יותר עליון, נשגב, אנחנו לא יודעים מהו. הדבר הזה הוא נקרא התורה, בהי הידיעה. אבל מה היא תורה? היא תורה גם בכתב וגם בעל פה? ודאי שלא, כי זה, אם ככה זה היה פשוט כל מקורות גדולות. ספר מקורות גדולות, אז יש שם תורה עם רש"י, מפרשים. זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה ביחד. זאת את התורה. ודאי שלא, אלא היא משהו עליון, נשגב, אין לנו מושג מזה, והיא מתגלית בתור תורה שבכתב ובתור תורה שבעל פה, אבל זה לא, זה רק שתי פרצופים של משהו אחר, ולכן לכל אחד מהם אין ערך בפני עצמו. תורה שבכתב, אם היא באופן עקרוני מנותקת מתורה שבעל פה, אז אין לה קדושה.
מה
משה
קיבל
בקדוש ברוך הוא? מה? משה
קיבל
בקדוש
ברוך הוא לתורה.
לא הבנתי,
משה
מה?
מה הוא קיבל בקדוש ברוך הוא?
נכון, זה שאלה, אנחנו פעם דיברנו על זה כבר כמה פעמים. אבל מה שהוא קיבל, הוא קיבל תורה בכתב, תורה בעל פה כאחד, ביחד. ככה מהר"ל מסביר. הוא קיבל שני דברים ביחד. והוא מסר לנו את זה כשני דברים. הוא מסר את זה בכתב, בצורה שכתב, ובצורה שבעל פה.
הוא לא קיבל את התורה.
לא, נכון. התורה הוא לא קיבל, אתה צודק, נכון. את התורה העליונה הוא לא קיבל.
אומרים
כן. שהרב,
למדנו עם הרב שרקי, אני חושב שמשה ידע את סדרי התורה, והוא
צמצם
אותם לכתב שאנחנו...
כן, לא קיבל.
הוא קיבל את זה.
לא קיבל. הוא קיבל סתרי תורה, הכל קיבל, אבל תסתכלו בפרקי אבות, בדרך חיים, אומר מהר"ל, בדרך חיים, משה קיבל תורה מסיני, אז הוא אומר, לא קיבל את התורה העליונה. קיבל מה שאפשר היה לקבל. שנייה. אז אתם מבינים את הנקודה הזאת? זאת אומרת, יש פה משהו עליון שאנחנו לא יודעים מהו, והוא מתגלה בכל דבר בפני עצמו, הוא חסר. אדם בלי אישה הוא לא בן אדם, הוא לא, אין לו שייכות לנצח, הוא אין לו, חסר אומרים במסכת יבמות, שהוא לא נקרא אדם. איש בלא אישה לא נקרא אדם, הוא בן אדם, לא אדם. אתם יודעים, זה משהו, זה רק פן מוקטן של האידיאל. זה דבר, תורה שבעל פה, אם, תורה שבכתב, אם כתב אותו מישהו שהוא באופן עקרוני לא מאמין בתורה שבעל פה, אז תורה שבכתב אין לה ערך. מותר, לא מותר, צריך לשרוף אותה. אין לה ערך ממשי, תורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה. זה דבר גם שלמות. אם שלמות מנותקת מהשתלמות, מחיסרון, אז זו שלמות חסרה. זה שום דבר, אין לה ערך. אבל בתור מפגש ביניהם יש ערך. ושניהם ביחד הם משקפים את הדבר העליון הזה שאנחנו, של שלמות האלוקית, והוא מתגלה בעולם שלנו פה, כשאנחנו מאחדים ביניהם, אז יש בזה מין ניצוץ כזה. טוב, אחר כך אנחנו נדבר. כן, בבקשה.
אנחנו נתחיל להגדרות במילה שלמות, נכון?
נכון, נכון, נכון. זה שתי הגדרות בגלל שאין לנו פה הגדרה הזאת. כמו שאנחנו לא יודעים להגיד תורה שהיא כוללת תורה שבכתב תורה שבעל פה, אז אנחנו אומרים התורה, אבל זה אותו עיקרון, נכון? כמו שאדם, אנחנו לא יודעים לקרוא אדם העליון שהוא כולל זכר ונקבה, אז אנחנו קוראים לו אדם, ואחר כך מי שיתפצל ממנו קוראים לו אדם וחווה. כן? זה אדם וזה אדם. כן? נכון, כי אין מילה. אי אפשר להגדיר. אז אנחנו אומרים בערך. עד כאן זה ברור העיקרון? יופי. עכשיו, כן, בבקשה.
האם החתירה לשלמות של האדם היא תוצאה של האכילה
מפני עץ הדעת? לא, לא. כתוב שכשהוא ברא אותו, תסתכל, במקור אחת, אצלכם, במקור אחת כתוב, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, טעו מלאכי השרת. באותה שעה, מיד, לפני פרי עץ הדעת. טוב, עד כאן זה ברור היסוד.
שאלה, כן? שאלה לגבי הקדוש ברוך הוא,
שהוא שלם. לא, אני לא אמרתי את זה.
שלמות.
אני לא אמרתי דבר כזה.
יש הנחה שקדוש ברוך הוא שלם.
זאת טעות. טעות. לא. אנחנו דיברנו על זה באחד השיעורים, שכל מה שאנחנו אומרים על קדוש ברוך הוא, זה אנחנו אומרים רק בחינות מסוימות. אנחנו לא יודעים מה זה. כשאנחנו אומרים על השם שהוא גדול, גדול, האם הוא באמת גדול? לא. לא גדול. למה? כיוון שמושג גדול אצל בני אדם הוא מושג יחסי. העת הזאת היא גדולה לעומת שערה, אבל היא קטנה לעומת הבניין. כל דבר אצלנו גדול, הוא גדול לעומת, כן? הוא יחסי. אין לנו מושג גדול באמת. לכן, כשאנחנו אומרים על השם גדול, אנחנו באותו זמן צריכים להתכוון שהוא באמת הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים להגיד על גודל. גדול, גיבור והנורא. אותו דבר, גיבור. דיינו חזק, יש לו כוחות. אנחנו לא מבינים מה זה גיבור. אנחנו אומרים גיבור באופן יחסי. אותו דבר גם שלמות. מילה אחת לא. מילה אחת לא. לך דומיה תהילה. עליו אי אפשר להגיד שום דבר, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים להגיד על ביטויים שלו, גילויים שלו, הופעות שלו. אנחנו יכולים להגיד שהוא מתגלה כגדול, גיבור והנורא, כחסיד וטוב ובורא עולם. זה מה שאנחנו יכולים להגיד. על מהות האלוקית אי אפשר להגיד שום דבר. כמו שאנחנו לא יכולים להגיד שום דבר, לא כמו אבל, דומה קצת. אנחנו לא יכולים להגיד על מהות האדם שום דבר. לא. כי המהות שלו, הנה, על זה השיעור. מהות שלו היא אינסופית. זה אחד הטעויות שאנשים עושים כלפי אדם. הם חושבים שאדם זה משהו שהם קולטים עכשיו, ברגע הזה. כן?
זה נוגע מכי בצלמו ברא את האדם.
נכון, כן. השיעור הזה הוא שיעור במערל, שהוא קשור לצלם הדמות, שהמחלוקת בין רבי עקיבא ובן עזאי, שרבי עקיבא אומר, העיקר באדם זה צלם, ובן עזאי אומר, העיקר באדם דמות. ואנחנו למדנו, ואני חושב שזה הרעיון של מה זה דמות האדם. מה פירוש דמות? אז אני רוצה פה להבין ממערל שהדמות, כוונה היא, זה היכולת שלו להשתלם. לכן יש בהלכה איסור לעשות פסל של אדם. אתם יודעים את זה, נכון? אין איסור לעשות פסל של פרה, של נשר. אין איסור כזה, מותר. אבל פסל של אדם אסור לעשות. אלא אם כן, פוגמים במשהו, שם עושים אותו בלי אוזן, או בלי אף, או משהו, כאילו, משהו פוגמים באדם. אבל אסור לעשות פסל של אדם. למה? אחת הסיבות, זה בגלל שאתה, אם יש פסל, אתה חושב שזה הוא. שאתה מתייחס לאדם כמשהו כפו, סטטי, ספציפי. באמת, אדם הוא לא. אנחנו מתייחסים אחד לשני ברחוב, אתה רואה בן אדם הולך, אתה אומר, הנה, זה שוטר. זה חטא כלפי האדם הזה. כשאתה אומר, זה שוטר. כי תשאלו את אמא שלו, מה, זה שוטר? מה זה? זה הבועז. כן? תשאלו את בת שלו, זה אבא שלי, איזה שוטר. נכון, עובד שוטר, בסדר, נכון. אבל זה לא, זה אבא. אשתו אומרת, מה פתאום? אבל אנחנו קולטים אותו שוטר. ואנחנו בשכל מבינים שהוא לא רק שוטר, הוא גם אבא וגם בן וגם בעל וגם אדם אחר, אבל גם המילים הללו, בן, אבא, בעל, כל זה, שכן, חבר של מישהו או אלוף ישראל בשחמט, כל הדברים הללו עליו, זה כל זה, זה אמירות לא אמיתיות, זה לא הוא, הוא גם לא אבא וגם לא בן. בועז הזה זה אין סוף. מה זה אין סוף? שמהות שלו בלתי מוגדרת, בלתי מוגבלת. היא מהות אלוקית. הוא גילוי של מהות אלוקית, גילוי העליון של מהות אלוקית. והוא היחידי בכל ההוויה כולה שיש בו מהות אלוקית שהיא הולכת ומתגלית. ובזה הוא שונה מבעלי חיים. או ממלאכי השרת. נכון, נכון. מה שאפשר להגיד זה שאנחנו, שיש בנו אין סוף בכוח, פוטנציאל. ואנחנו הולכים וחושפים את הפוטנציאל הזה בעולם שלנו לפועל, מוצאים אותו לפועל. זה המהות האדם. שהוא חושף את אינסופיותו. לכן, אתה שואל טוב, אתה צודק בשאלה שלך. לכן הבאתי לכם מדרש בתחילת השיעור, שאומר, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, על מי זה מדובר? כן, על אדם. על אדם. ואנחנו ביטויים מוקטנים, מאוד מאוד מוקטנים, ניצוצות קטנים של אדם הראשון. אז בנו, בניצוץ הקטן הזה, יש שייכות לאינסוף, נכון? ולחיה לו, ולמלאך לו. לכן מלאכי השרת טעו כשהם ראו את האדם הראשון, הם חשבו שזה אלוקים. משהו, איזושהי תכונה כזאת, שהיא אינסופית. נצח, נכון? זה העניין. זה המהות של האדם. לכן אסור לעשות פסל שלו. שאתה לא תגדיר, תגיד, זה הוא. או הוא, הוא תלמיד חכם. הוא זה. זה רק פן שלו, ביטוי שלו, גילוי שלו, הופעה, וזהו, לא יותר. הוא משהו הרבה יותר עליון, ביותר נשגב, אין לנו מושג. טוב, עכשיו בוא ננסה לראות את הדברים כתובים, כי אנחנו הרבה מדברים בעל פה. בוא נתקדם. טוב, בוא תסתכלו בבקשה במקור, במקור כתוב אצלכם שם מעבר לדף 5-3, אחר כך מיד מאחרי זה 2. תסתכלו, מסביר פה רב קוק, אומר ככה, ישנם שני ערכי השלימות, קיימים שני סוגים, שני פרצופים של השלימות, זה בספר אורות הקודש, חלק ב'. אז הוא אומר ככה, מבינים אנו בשלימות האלוקית המוחלטה שני ערכים של השלימה, של ההשלמה. ערך אחד של ההשלמה שמצד גודלה וגמירותה אין שייך בהוספה על מעלה. וזה מה זה? איפה זה? זה פה בציור שלנו. זה נכון? זה מה שאמר פה עכשיו. שמצד גודלה וגמירותה אין שייך בהוספה של מעלה. היא כל כך שלמה, כל כך מוחלטת, שאי אפשר להוסיף שום דבר. וזה מה שרוב האנשים ככה חושבים, שזה מדובר על קדוש ברוך הוא, וזה ודאי טעות, כי זה רק ערך אחת, זה רק צד אחת, כן, זה מה שאתה רצית להגיד, אבל זהו רק פן אחת. ערך אחת של השלמה שמצד גודלה וגמירותה כל כך גמור, כל כך שלם, שלא ייתכן להוסיף בה שום דבר, נכון? כל כך שלם. אבל אם לא הייתה אפשרות של ההוספה, היה זה בעצמו עניין חיסרון. שאי אפשר להוסיף בו. כאילו, הוא כל כך שלם, שאתה לא יכול להגיד שום דבר, אי אפשר להיות טוב יותר ממה שהוא כעת. זה שלמות מוחלטה, נכון? אבל הרב אומר פה, אבל אם לא הייתה אפשרות של ההוספה, היה זה בעצמו עניין חיסרון. כי השלימות ההולכת ונוספת תמיד, יש בה יתרון ותענוג ואיזה מין העלה שאנו הורגים לה כל כך והולכים מיכאל, הורגים לה כל כך. מה הורגים לה כל כך? ההליכה מיכאל אל חיל. אשר על כן, לא תוכל השלימות האלוקית להיות חסרה, זה היתרון של הוספת הכוח. אז אם זה דבר כל כך גדול, זה להשתלם, ללכת מחיל לחיל, אם זה דבר כל כך חשוב וטוב, איך יכול להיות שזה יהיה חסר בשלימות האלוקית? תבינים את מה שהוא עכשיו אמר? אם ללכת מחיל לחיל זה דבר טוב, אז איך זה שזה חסר פה? כן.
צריך בשביל שהוא יהיה שלם, צריך שיהיה בו השתלמות. אולי מבחינתו, השם אחד ושמו אחד, זה לא. איך אנחנו יכולים לדעת?
נכון, אתה שואל מצוין. נכון, אתה שואל שאלה טובה מאוד. אני לא התייחסתי לשאלה הזאת בגלל סיבה אחת פשוטה. אני חשבתי שאני דיברתי עליה פעם שעברה. אבל אם אתה שואל, סימן שלא דיברתי.
אולי אני מתחפש.
כן, או שאני לא הסברתי את עצמי טוב. אז עוד פעם, מההתחלה. אנחנו, הפער בינינו ובין קדוש ברוך הוא יותר גדול מאשר בינינו ובין נמלה. נכון? ולא ייתכן שנמלה יש לה דעה עליי. כמו שדג, הוא לא יכול לחשוב מה יותר טוב, ריבוק או נייק. למה הוא לא יכול לחשוב ככה? לא בגלל שאין לו מספיק שכל. אין לו רגליים. הוא לא יודע מה זה רגל, לא יודע מה זה נעל. באופן מהותי הוא לא יכול לקלוט את הדבר הזה עצמו. אותו דבר גם אנחנו, אבל הרבה יותר, אנחנו הרבה יותר קרובים לדג ונמלה מאשר לקדוש ברוך הוא. בגלל שדג ונמלה ואנחנו שנינו נבראים, והריבונו של עולם לא נברא. לכן אין לנו שום מושג עליו, ואנחנו לא יכולים להגיד עליו שום דבר.
זה מה שהוא אומר,
הרב. רגע, שנייה. אז אנחנו פה, ברוך השם, לא מדברים על קדוש ברוך הוא. אנחנו לא יודעים, אין מה לומר. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים ביטויים, גילויים אלוקיים. כמו שהוא התגלה בעלה ובג'וק ובענן ובכוכב נוגה, ככה הוא התגלה גם במידות, בתור אוהב ורחמן ואבינו ומלכנו וכו'. זה בחינות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על בחינות אלוקיות, שם אנחנו יכולים לדבר על משהו שמתגלה לנו. למשל, כשהוא מדבר עלינו בתור אבינו, זה שונה, אנחנו יודעים להבדיל בין הביטוי אלוקי שנקרא אבינו, לביטוי אלוקי שנקרא מלכנו. זה לא אותו דבר. מלך הוא מישהו שבדרך כלל שולט, הוא בדרך כלל זה, ואבא לא. אז יש משהו הבדל. אז כך אנחנו יכולים לדבר על מושג שנקרא שלמות אלוקית, או חסד אלוקי, או רחמים אלוקים. שלמות. על רב קוק, כשאומר משהו, הוא חז וחלילה לא מדבר על קדוש ברוך הוא. הוא מדבר על השלמות אלוקית. כן.
אז אני מבין אם ככה, זה לא שאלה, אז אני פשוט מבהיר לעצמי, ולכולם גם, שבעצם שני דברים. קודם כל, הביטויים של הקדוש ברוך הוא, זה דברים שאנחנו רואים בעיניים של הבשר שיש לנו ובראייה השכלית שלי שיש לנו. ודבר שני, זה גם מתקשר לשיעורים שלמדנו על הופעה של הקדוש ברוך הוא. למדנו שמתוך שכינה למשל, איך אנחנו מבינים, זאת אומרת, שכינה, למה יש שכן? בשביל שהשם רוצה שכן
כן, נכון.
על שכינה. אומרת,
יפה, נכון, כן. נכון.
אז בגלל זה גם כן הרב אומר פה על הבן אדם, שלמה המלאכים טעו בו, בגלל ש...
נכון.
שהם ראו דבר ש...
השתלמות.
בדיוק.
נכון, זה, אמת, נכון.
זה דבר רווחי
להשתלם? אם זה דבר מה? רווחי?
זה דבר
אלוקי, כן, בדיוק, אלוקי. זאת התכונה העיקרית שהיא באדם. זה מהות האדם. זה שהוא יודע לדבר או לנגן בכינור או לבנות בניינים, זה לא העיקר שבו.
איך אני יודע שאני כל הזמן משתלם?
אתה לא?
אני לא יודע.
לא, אתה לא יודע. אם אתה עובד, אז אתה משתלם. אם אתה לא עובד, אתה לא? אם אתה משתדל להיות טוב יותר ממה שאתה עכשיו, אתה משתדל, אז אתה משתלם. אבל אם אתה אומר, לא נורא, יהיה בסדר, העיקר שנהיה בריאים, אז לא, אדם לא משתלם. וזה כל העניין, שהוא יכול לפספס את החיים שלו. אדם הכללי, דיינו, המין האנושי, הוא כל הזמן משתלם, נהיה יותר ויותר טוב, זה ברור. אבל אדם הפרטי לא, הוא יכול לפספס את החיים שלו. ולכן אנחנו נמצאים פה. מה אתם עושים פה עכשיו? כן, אתם נהיים יותר ויותר מוסריים, יותר רוחניים, אתם מחפשים את האמת, אתם מחפשים משהו שהוא מהות החיים, בשביל מה אנחנו חיים. באותו זמן, עכשיו, ברגע הזה, אתם יודעים כמה יש דברים מעניינים בחוץ? כולנו, כל מי שנמצא פה עכשיו, כעת בחדר הזה, עזב משהו שם. תראו איזה גביר טוב. איזה שמש, איזה כיף בחוץ. אנחנו יושבים פה בחדר עם אורות פלורוסנט. העניין הוא רק שמי שנמצא שם, בשמש, אם זה לא אדם מיוחד שהוא כל הזמן עובד, אז הוא בדרך כלל נמצא במצב סטטי, לא משתלם, לא מתעלה. לכן אנחנו מברכים בבוקר, כן? אנחנו אומרים, אלו רצים ואלו רצים. וזה, זה הבעיה הגדולה. וזה קשה. לכן תראו כמה יש פה מקום, ורוב פה מקום בחדר הזה ריק. זה, כיוון שזה דבר קשה, זה עבודה מאוד מאוד קשה לשבת עכשיו פה.
אבל אין בסיפור.
גם מי שנרדם. כן, נכון. טוב, אז בואו נמשיך את, את הרעיון הזה הלאה. עכשיו, בואו נקרא את זה פעם. כי השלימות ההולכת ונוספת תמיד, יש בה יתרון ותענוג ואיזה מין העלה שאנו הורגים לה כל כך, הליכה מחיל לחיל, אשר על כן לא ייתכן, לא תוכל השלימות האלוקית להיות חסרה, של, חסרה, זה היתרון של הוספת כוח. אתם רואים? לא יכול להיות שהוספת כוח יהיה חסר בשלימות האלוקית. אתה רואה שכתוב זה? ועל זה יש באלוקות הכישרון של יצירה. עובדה, נברא העולם. אם הכל היה שלם, אם הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים את זה בצורה נמוכה, פשוטית, הוא שלם. אם הוא שלם, אז איך יכול להיות שהיה בורא עולם? סימן שחסר לו משהו היה, בריאת העולם. אם שלמות גמורה כזאת, הסטטית, שלמות המנופחת, כזה, כמו בלון כזה מנופח. אם זאת השלמות, אז איך יכול להיות שמשהו נברא? אלא ברור שבריאת העולם זה יכולת יצירה, יכולת בריאה, יכולת הוספת של משהו שהיה, שקודם לא היה. וזה השלמות חיה, אמיתית, שאנחנו לא יודעים מה, אבל היא כוללת בתוכה את היכולת להשתלם. מה? כיוון שההשתלמות זה עצמו דבר חיובי. ולכן טוב שיש, שלשלמות יש השתלמות. אבל תשמע, אתה עדיין לא עשית סוויץ'. אתה עדיין שואל אותי על קדוש ברוך הוא. ואנחנו, אז אני עכשיו אומר לך, אנחנו לא יודעים על קדוש ברוך הוא שום דבר. איך אפשר להגיד עליו? לא. אמרתי על השלימות. יפה. דיברתי על ההשתלמות. לא. תבין, תשמע, אתה עכשיו מזהה את קדוש ברוך הוא עם מושג שלימות. נכון? וזה כמו שלגיד עליך שאתה לובש סוודר שחור. וזה נכון. זה נכון שאתה לובש סוודר שחור. אני לא חולק, נכון. או נגיד משהו יותר מהותי. שאתה, יש לך כיפה. אתה דתי. זה נכון. אבל זה לא אתה. אתה מבין? זה משהו שאתה, שיש לך תכונה כזאת. אבל אתה הרבה יותר מאשר כיפה. אתה מבין? יש בך עוד ועוד ועוד גוונים. לכן, כשאנחנו מדברים אחד על השני, אני מבין, כן, נכון, יש כיפה. או לי יש זקן. אבל אם אתה מזהה אותי עם זקן, או אני מזהה אותך עם כיפה, אני חותן נגדך, כי אתה יותר ממה שאתה כיפה. אתה מבין? אז זה דבר גם, זה החטא כלפי השם. זה החטא בעצם של עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה כשאנשים חושבים על קדוש ברוך הוא משהו ספציפי. למשל, שהוא אהבה, כן, זה מה שעשו נוצרים, ככה נוצרים מתייחסים להשם. השם, אל, זה אהבה, הוא חסד. זאת עבודה זרה. עבודה זרה זה לא שאתה עכשיו בנית שם איזה בית, או צלב שם, או איזה בובה, ואתה משתחווה לבובה מהעץ הזאת, פסל. זה לא עניין, זה רק ביטוי של עבודה זרה. מהות של עבודה זרה זה שאתה הגדרת, הגבלת את אינסוף, שאתה אמרת, הוא כזה. נכון. זה בחינה מסוימת של עבודה זרה, שהיא נמצאת עדיין באסלאם, שהם מתייחסים לריבונו של עולם בתור דין. נכון. זאת הבחינה, לכן ליהודי אסור להתאסלם.
למה?
אצלנו היא לא מוגדרת, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, שביהדות לא מתייחסים לקדוש ברוך הוא בתור משהו מוגדר, אי אפשר להגיד עליו גם, גם שלם, גם שלם, אי אפשר לומר ולהתכוון לזה, אלא שלימות זה אחד התכונות, אחד הביטויים, כמו שאצלך יש אחד הביטויים שלך, שאתה, אני יודע, שאתה בן לאמא שלך, או שעוד משהו, ככה יש אחד התכונות, אבל זה לא אתה. גם לו יש הרבה בחינות, שהוא מחיי מתים, שהוא רב לושיה, שהוא בורא עולם, בורא התברך, אבל זה לא הכל. יש עוד ועוד ועוד, ומשהו שלמעלה מזה. לכן גם שלימות זה אחד התכונות. אתם מבינים? ולכן אנחנו עכשיו חוזרים לשאלה מה זה שלימות, כאילו השלימות עצמה, עכשיו לא מדברים על השם, אלא על השלימות האלוקית, ובשלימות אני אומר, אם יש, אם שלימות, אם יש כזה דבר ששלימות מוחלטה, אז איך זה שנברא עולם? הרי משהו התווסף, הרי הייתה שלימות לפני שנברא עולם, אז איך, למה הוא נברא? סימן שהשלימות האלוקית הזאת, לפני שנברא עולם, הייתה חסרה. והחסרון הזה הוא לא רע, הוא לא חיסרון חס וחלילה שמשהו שלילי, אלא החיסרון הזה הוא אפשרות להוסיף כוח. וזה לא חיסרון, זה דבר חיובי. טוב שיש חיסרון כזה. לכן פה הרב אומר, בוא תקרא את זה, בוא נקרא את זה עוד פעם, נמשיך לקרוא את זה. ועל זה יש באלוקות כישרון של יצירה. התהוות העולמית הבלתי מוגבלת ההולכת בכל ערכיה ומתעלה ונמצא שהנשמה האלוקית העצמית בהוויה המחיה אותה הוא העילוי התמידי שלה
של מי? של השלמות
האלוקית? כן הצד היותר פנימי של השלמות זה ההשתלמות ושהוא יסוד האלוקי הקורא אותה להימצא ולהשתכלל. כן.
בריאת העולם זה ביטוי מוחשי
להשתלמות.
עכשיו, מה קורה
בהמשך? ההשתלמות היא, אנחנו, ההמשך שלנו זה מקסימום שאנחנו מסוגלים לראות. יש משהו שאנחנו לא יכולים לדעת מה היה לפני בריאת העולם ומה יהיה באחרית הימים. מקסימום שאנחנו יכולים לחשוב זה עד תחיית המתים. כן, יש ימות המשיח, בית המקדש, ימות המשיח, ותחיית המתים, זה סוף. מה הלאה אנחנו לא מסוגלים לדמיין. התפקיד הזה לקח אדם זה הפן האלוקי מי זה אדם? זה אותו, זה פן אלוקי שהוא הולך ומשתלם זהו, זה אנחנו
לא הבנתי את השלוש משפטים האחרונים נמצא שהנשמה האלוהית העצמית מה זה? שבתוך האדם?
כן
זה הכוונה?
לא, 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 זה מדובר פה על, על שורש של המושג השלימות
מה זה? ונמצא שהנשמה האלוהית העצמית שבהוויה מחיה אותה?
שמה הלוז, מה העיקר ברעיון של השתלמות? מה זה? הצד הכי פנימי, הכי דבר, הוא העילוי התמידי. מה זה עילוי התמידי? סימן שיש לאן להתעלות.
מה זה הנשמה
האלוהית?
זה שלישית בתוך האדם?
כן.
עכשיו הבנתי, זה לא שאומר שלאלוקים יש
נשמה. לא, לא, לא.
הוא אומר שהנשמה האלוקית,
לא, לא, לא,
עצמית שבהוויה כן. מחיה אותה.
כן.
שבהוויה מחיה אותה זה לא שהקדוש ברוך הוא מלמעלה מוריד לנו את מה שהוא מחיה אותנו?
כן, זה אותו עיקרון, אותו מושג. זה משהו שהוא השם מוריד מלמעלה מחיה אותנו, או אותה נשמה שהיא שורש של ההוויה. זה אותו דבר. או מה זה התמצית של השלמות? זה סוגים שונים של של אותם המילים של אותה, של אותו עיקרון, הוא אז הוא אומר, מה השורש של כל זה? מה נשמת הדבר הזה? זה הכוונה, כן? מה נשמתו? מה השורשו? זה הרצון להתעלות, עילוי עצמו. בסדר? נמשיך הלאה. וכשם שהחשיכה הגדולה היא זו, ההכרה שאינה יודעת רז עליון זה, כן? הרב קוק קורא לזה, תשימו לב, כן, הוא קורא לזה רז עליון זה, של המגמה התכליתית של השלימות האלוקית ההולכת ומתעלה על ידי היצירה כולה לאין סוף ותכלית, כן, יותר מזה מנודחת היא הדעה החשוכה שאין כאן, כן, זה הרעיון של שהפוך, זה הרעיון של ברגסון, כן, שאין כאן כי אם זאת השלימות של ההתעלות ולא שלימות מוחלטה. להגיד שזה רק יש השתלמות ואין צד הזה של שלימות, כן? מה שאתה רצית להגיד, אם אנחנו מוחקים מה שאתה רצית להגיד, אז זה גם לא נכון, כן? להגיד שיש רק השתלמות, זה גם לא נכון. יש פן כזה שאתה דיברת עליו בצדק, שיש כזה דבר של השלימות.
שיש השתלמות, זה לא דיכוטומי, זה לא אומר כאילו
שכבר אין שלמות? זהו, אז לכן אנחנו הסברנו בהתחלה שמה היא פה אנחנו לא יודעים. זה באמת משהו פרדוקסלי, לא קולטים. אבל יש פן כזה, ופן כזה, כמו זכר ונקבה.
זה לא כמו שחור ולבן, ברגע שזה לא ככה...
כן, 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 אתה צודק, זה כמו שחור ולבן, אני מסכים איתך, נכון? זה בדיוק ככה, אחת מבטל את השני, נכון, אבל... אבל, כן, זה כמו שאנחנו לא מבינים, כמו שקרב יום, שהוא לא יום ולא לילה. זה או יום או לילה, נכון? אבל יש משהו שלישי, שהוא לא יום ולא לילה. כמו שכמו יש, כמו שכתוב, שתורה הייתה ניתנה, אש שחורה על גבי אש לבנה. זה משהו שהוא עליון. לא קולטים. אבל אנחנו יודעים שמתגלה בעולם שלנו שני דברים שונים, נפרדים. שלימות והשתלמות, שחור, לבן, חום וקור. אבל שורש שלהם, אותו שורש. Okay. טוב. בוא עוד נקרא פסקה אחת. מקור 3, למטה. הבא, נדלג קצת. כן, כן, אני מדלק, כי זה עכשיו הוא בודק את השיטה של ברגסון, ששם הוא מדבר רק על השתלמות בלי שלימות, וזאת שיטה מוטעת, ואנחנו אמרנו את זה, פשוט חבל לי, אני רוצה לשאול, נראה עוד כמה מקורות. כן, כן, בבקשה.
הוא אומר שהמצב שאתה, יש לך להתקדם, זה השלמות
שלך. כן, זהו, בלי שיש שלימות עצמית. שרק התקדמות, נכון, יש רק... או, זהו. נכון, יפה מאוד, יפה מאוד, נכון. זה הטעות של ברגסון. ברגסון זה היה פילוסוף צרפתי יהודי שהיה לו תיאוריה כזאת. כן, נכון. טעות לחשוב שיש רק השתלמות ואין שלמות בכלל. כן, רק שההשתלמות זה עצמו השלמות. זו הטעות. כן, יש השתלמות ויש שלמות. וזה איך זה? זה הרעיון. עוד פעם, מקור 3. ונמצא שהשלימות כלולה משני צדדים. צד מצד אין סוף, הבלתי מתואר בתוספת מצד שלימותו, ומצד ההוויה ההולכת ומשתלמת ומתברכת תמיד. זה מה שאתה שאלת לגבי מה קורה היום. אז זה ההוויה, זה הצד של ההוויה. וזאת היא ברכת הקודש עצמה. הקודש טעון ברכה. יהיה כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. עוד פעם, נקרא את הפסקה הזאת עוד פעם. אבל זאת אותה אמירה. ונמצא שהשלימות כלולה משני צדדים. מצד אין סוף הבלתי מתואר בתוספת מצד שלימותו, כן, מה שאמרת, יש כזה דבר, זה. ומצד ההוויה ההולכת ומשתלמת ומתברכת תמיד. כן. עוד מקור הבא, ארבע.
אומר את הרב יעקב, אומר בעצם שיש דבר שנקרא הוויה ויש דבר שנקרא אינסוף.
נכון.
אוקיי, אז איך נקרא בלשון המקרא או חז"ל, איך זה נקרא אינסוף הזה, איך הוא נקרא?
שכינה. אפשר להגיד הרבה. ארבע. באינסוף מונחה היא שלילה של אפשרות התוספת. אתם רואים? אם אתה עכשיו לוקח רק אינסוף, רק צד השלימות, אז המונחת היא השלילה. בדיוק, נכון. מה השלילה בו? שאי אפשר להוסיף. כי מה יוסיף על אינסוף? על השלימות המתעלה מכל עומק הדר עוז? אין מה להוסיף. ולכן, ויש מכון לריכוז מלכותי לכונן השלמה בלתי פוסקת ומתעלה בגירעון המכשיר את התוספת, בצמצום המכשיר את ההרחבה. לא ברור? אז עוד פעם, יש כאן באין סוף, אם אתה מסתכל רק על שלימות כשלעצמה, משהו שהוא מעיק, משהו שהוא לא טוב. מה? שאי אפשר להוסיף בו שום דבר. לכן קדוש ברוך הוא עשה בשלימות יכולת להשתלם. אז הוא גרם לצמצום שמאפשר להוסיף, גירעון שמאפשר להשתכלל. גם אני לא. טוב, נעצור כאן. וזה בעצם שיעור היה האחרון בעניין של דמות, כן? זה בעצם מה שהתכוון בן עזאי, כשהוא אמר שהדמות זה דבר שהוא יותר עליון מהצלם. שהצלם זה הביטוי לשלימות, והדמות להשתלמות. והם התווכחו מה יותר גדול, ורבי עקיבא אומר צלם יותר גדול, שלימות דבר יותר גדול, ובן הזה אומר השתלמות יותר גדול. ולכן הוא עכשיו כותב שם על כל המהלך מהר"ל שאדם הולך ומשתלם וכל זה. זה הרעיון שלו. ובעזרת השם פעם הבאה אנחנו נעבור לפסקה ג', אני מציע לכם כל פעם בחום מחדש לקרוא לפני שאנחנו מתחילים ללמוד.